ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט בקסטייג', כיף להיות כאן ולארח מולפני פודקאסט סטודיו של אוז נקש היקר, מה קורה יוני?
כיף להיות כאן אלי, באמת כיף להיות כאן, היום אנחנו מארחים אורח שמאוד קרוב לליבי, שחקן עבר, מצחיק להגיד שהוא שחקן עבר כי הוא רק בן 26, אחד השחקנים הכי מוכשרים שידע כדורגל בעיני רבים, עבר לא מעט בקריירה הקצרה שלו, אנגליה, דאבל היסטורי במכבי חיפה הגדולה, פציעות חוזרות של הרצועה הצולבת בשתי הרגליים ועוד ליגות נמוכות, קריירה של יותר מאיש אחד. מיכה לאוטה, פתיח ומתחילים. מיכה לאוטה.
אהלן, אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מאוד מתרגש, מאוד מאוד. קודם כל, לפני הכל, גילוי נאות, יוני, אני ואתה חברים מאוד קרובים, חבר באמת.
אבל נתנים, מגיל קטן, גדלנו ביחד,
כן,
עברנו לא מעט תלאות.
מכירים כבר הרבה זמן, ואני מאוד מאוד מתרגש ושמח להיות פה.
גם לנו כיף לארח אותך, זה פרק ראשון שלנו, ו... דווקא שזה פרק ראשון, כיף לי שאתה פה, כי אתה יודע, פרק ראשון זה מרגש, וכשחבר קרוב נמצא פה והוא שיעה כזאת שלא הרבה יודעים, אבל הוא כדורגלן ברומות הכי גבוהות שהיו לנו, אז כיף להיות כאן וכיף להיות איתך, אחי, ואנחנו מתחילים. רציתי להתחיל איתך, אתה יודע, דווקא מההתחלה, כי עברת הרבה דברים בקריירה שלך, קריירה ענקית, אין פה מה לדבר לגבי זה. אבל ראשון לציון, התחלת בראשון לציון, מעניין אותי לדעת איך הכל התחיל כילד, ילד בגיל 8-9 שמגיע למחלקת הנוער של ראשון לציון.
טוב, אני אתחיל מההתחלה פשוט. כבר מגיל 6, התחלתי לשחק, התחלתי באולמות, בוא נגיד כמו השחקנים באמת בברזיל, בפאבלות, באולמות, שם התחלתי. מגיל 6 התחלתי לשחק שם, לאט לאט צמחתי וגדלתי שם, אהבתי את המשחק שם, זה כמו שכונה בעצם, פשוט באולמות.
איפה, בעיר ראשון?
בראשון, כן, okay. מכבי ראשון.
Okay.
התחלתי שם, פשוט מאוד, אהבתי את המשחק, הלכתי פשוט רק נטו ליהנות, עד שראה אותי שם מאמן בשם יאיר מקייס, בעצם זה היה המאמן הראשון שלי, ולאט לאט התפתחתי, גדלתי, ואז משום מקום פשוט הוא אמר לי שזהו, אני מוכן כבר לעלות לשחק בדשא, בזמנו זה היה 8-8, וזהו, משם, באמת משם הכל התחיל, שם כל הסיפור הזה התחיל.
מעניין אותי לשמוע את ההתחלה שלך, לעשות את המעבר הזה בגיל... אמרת שאתה התחלת בגיל 6 ולעבור אחרי שנה, שנתיים, לעבור לשחק בדשא. מי מלווה אותך באותם ימים?
אני יכול להגיד לך קודם כל שיש לי משפחה מאוד 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 תומכת. אני גדלתי בלי אבא מגיל מאוד צעיר, בעצם מגיל שנתיים. אני לא יודע מה זה באמת אבא, דמות של אבא, כאילו, אבל הייתה לי בעצם, לאחר מכן הייתה לי דמות הבית, שזה בעצם אח שלי הגדול, אח שלי הבכור. שבאמת תמך בי ונתן בי את כל האמונה שיש, כמובן כל המשפחה שלי, אבל הוא באמת העיקר, הוא ואחותי, נתנו לי באמת את הגב הזה שבאמת כדורגלן צריך, ובאמת הם היו שם בכל רגע ורגע, ואני מאוד 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 מודה להם על זה.
אחיך הוא, אלי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחיך הגדול הוא דמות מאוד חשובה בחיים שלך, לא רק בהתחלה של הקריירה, אלא גם בתקופות אחרות. מהפועל ראשון לציון עשית דברים מדהימים, היית מבקיע שערים ללא סוף, 30-40 שערים בעונה, זה היה מספרים כאילו אדירים, ומשם עשית מעבר, הוא עשה מעבר גדול.
עשית מעבר לאנגליה.
נכון.
איך קיבלת את זה? באיזה גיל זה היה?
אני יכול להגיד לך, זה היה בגיל 14 קצת, בעצם שעשיתי את המעבר הזה, אני אספר בדיוק איך המעבר הזה היה, כאילו מה קרה בדיוק שם. אני הייתי בראשון לציון, עד גיל 14, פשוט הגיעה הצעה שאי אפשר לסרב לה, הצעה מ...
מי אז היה סוכן שלך שהביא לך הצעה
גילד,
גדולה כזאת?
גילד קצב, היה איזה בחור קצב. מאמן בשם גיא רוזנפרד, שבעצם קישר בינינו, שהוא חבר טוב של גלעד, וככה נוצר החיבור. גילת דיבר איתי, ראה אותי, אני מאוד הרשמתי אותו, ופשוט הוא נתן לי יום אחד איזה, אני פשוט לא זוכר בדיוק את כל הזה, אבל פשוט נתן לי איזה הצעה, שלא יכולתי לסרב עליה, ופשוט מאוד, לא, פשוט בלי יותר מדי דברים, אמרתי ישר לבעלים של ראשון לציון, שאני רוצה לעבור פשוט. עשיתי את המעבר הזה למשך שבועיים למבחנים בפורצמוט, שזה...
חכה, אתה רץ קצת קדימה, רץ קדימה, יותר מדי קדימה, אני רוצה שנתעכב על זה רגע. גלעד קצב הביא לך את ההצעה הזאת לפורצמוט האנגלית. תכניס אותי לתחושות האלה, מה קורה בבית, מה קורה במשפחה, הרי אתה אמא חד הורית שמקבלת הצעה כזאת, ואחיך הגדול שמלווה אותך כל הדרך, שומעים הצעה כזאת שמגיעה הביתה?
כמה הוא היה מעורב בזה, אחיך?
כמובן שאחי היה מעורב בזה, אין שום ספק, הוא זה שבאמת, הוא היה סוכן שלי, הוא היה זה שבאמת טיפל לי בכל הדברים האלו.
הוא קיבל את ההצעה לפני זה, לפני שעדת?
הוא קיבל את ההצעה, הוא קיבל, תמיד זה היה ככה שאני... תמיד הוא אמר לי, אתה תדאג לשחק את הכדורגל, והוא ידאג לכל הדברים האחרים. וזה בעצם מה שקרה, דיברו איתו, ואז הוא סיפר לי על הדבר הזה, שאני פשוט הייתי בהלם. לא כל כך הבנתי את הגודל הזה עדיין, אבל פשוט הוא אמר לי את זה, והתרגשתי כמובן, זה אף פעם לא טסתי.
אני רוצה שתכניס אותנו לסיטואציה הזאת, שהגעת למקום הזר הזה, עם שפה זרה,
רגע, שנייה אחרי. לפני, אני רוצה להגיד, לפני זה אלי, אני רוצה להגיד שהרבה שחקנים יוצאי העדה האתיופית מוכשרים ככל שיהיו, אין להם את התמיכה הזאת, אין להם את הדמות הבאית הזאת, למיכה גם לא היה, אבל היה לו אח שמלווה אותו. אבל נכון. יש שחקנים, אתה יודע, שמקבלים הצעות מפה, לא צריך להגזים ולהגיד אנגליה, אבל גם פה בארץ, ולא יודעים איך להתנהל, לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת.
נסכים איתך לחלוטין.
ולא היה מזל גדול שהיה לו אח מלווה, יש הרבה ספורטאים. שיוצאי העדה האתיופית צעירים שאין להם את הליווי הזה והם מגיעים לצומת דרכים מדי פעם.
הרבה שהתפספסו, נכון.
שהשיקולי דעת שלהם לא נכונים.
נכון.
שלך.
איך היית, תכניס אותנו לסיטואציה הזאת שהגעת למקום זר עם שפה זרה, אתה יודע, מתקנים אחרים, מה התחושות היו שם כשהגעת לשם?
אני אספר איזה סיפור קטן.
טיסה ראשונה שלך.
כן, טיסה ראשונה, אספר סיפור קטן, טיסה ראשונה שלי. אני בבעלה, אני מפחד. אני אומר לאחי, אני לא עולה, אני לא נוסע.
לאימונים הוא היה הולך ברגל, מפה לטיסה זה שמיים בארץ.
אני אומר לו, אני לא עולה, לקח אותי, אמר לי, אין מצב, עולים על הטיסה הזאת, עלינו, והיה פשוט משהו מדהים. ישבתי ליד החלון, וזה היה כל כך דבר פשוט יפה, חבל על הזמן, אבל הסיפור באמת המעניין, שנחתנו בשדה התעופה באיתרו, אני לא טועה, בלונדון, מקווה שאני אומר את השם הזה נכון, אבל זה היה שם בנמל תעופה שם. מגיעים לנמל תעופה, ופשוט אנחנו נכנסים, אנחנו מציגים כאילו את התעודות שהגענו לפורצמוט, והגענו למבחנים, ולא מכניסים אותנו. אומרים לנו לא.
לשדה תעופה.
בשדה תעופה, לא. מי אתם, מה אתם, אמרנו לך, מישראל. עכשיו, בתקופה הזאת, פשוט לא ידעו שיש אנשים שחורים בעצם, שאנשים שחורים...
שחורים ממוצא ישראלי.
ממוצא ישראלי, יהודים בישראל, זה מטורף. ולא האמינו לנו, דיברנו כמובן עם האנשים...
הם לא האמינו לדרכונים?
לא האמינו, ראו אנשים שחורים, זה היה פשוט. אני אומר את זה בצורה הכי בוטה שיש, אבל הכי אמיתית ש... פשוט לא האמינו ש...
אנחנו ב-2000, זה היה ב-2009, מה? העולם התקדם.
אתה מבין? ולא האמינו פשוט, הגענו, ישבנו שם בשדה תעופה, זה 3-4 שעות, גם אחרי שהמכתבים הגיעו להם, שאני באתי להיבחן שם בפורצמוט, אז לא האמינו לנו, וישיבו אותנו בצד, זה 4 שעות, אני ואחי, כמו שתי כלבים, בוא נגיד ככה, והמתנו, ובסוף נכנסנו אבל, זה היה סיפור אבל חוויה.
הסיפורים האלה קורים הרבה לשחקנים אפריקאים, שטסים נגיד מאפריקה לספרד, לעשות איזה...
אז זה בדיוק מה שקרה לנו.
זה מפתיע מאוד, שבא מישראל עוד, ובדרכון רואים מישראל.
זה בדיוק מה שקרה לנו, זה היה סוג של חוויה, אבל עדיין...
תחשוב שאתה עושה כביכול אקזיט כזה, מגיע לאנגליה, אתה אומר, בונה, עשיתי צד משמעותי בחיים, אומר לך סטופ, סטופ בזה תעופה, זה קטע חזק.
מאוד. מה שלא היה ידוע בזמנו, שחודשים חודשים לפני זה יצא חוק שאינו מאשר העברת שחקנים למדינות אחרות עד גיל 18.
נכון.
נכון? נכון.
בעצם בגלל זה העברה לא בוצע.
נכון, אני אספר לכם מה, בקצרה כזה, מה הייתה הבעיה בעצם שלא הייתי שם, שלא נשארתי שם. הייתי שם בערך חודשיים ושלוש, התרשמו ממני, משחקי אימון שהפקעתי שם צמדים, והייתי באמת, הייתי ביכולת מדהימה שם, ואהבו אותי ממש. אמרו לי, כרגע אין לך אישור להישאר פה בגלל הדברים האלה, בגלל אישור עבודה בעצם זה נקרא. אחי קיבל אותו, כי הוא היה מעל גיל 18, אחי קיבל אותו, ואני פשוט, זאת הייתה בעיה שלי. ואמרו לי, אחרי שלושה שבועות, תחזור לישראל, אנחנו נטפל בעניינים האלו, וברגע שזה יטופל, אנחנו נגיד לך ותחזור חזרה. והמתנתי, אמרו לי לחזור, אחרי, אני מאמין, חודש.
כשהיית שם באנגליה, היו שמועות שכאילו, היית שם בתקופה במשך חודש, שקיבלת תנאים מקסימום, כבית ספר מקומי, סגרו לך דירה מראש.
סגרו לי הכל, כל הדברים היו סגורים מראש, אמרו לי פשוט, רק הדבר היחידי שמקשה על העברה הזאת, זה בעצם האישור העבודה שאני צריך, אמור לקבל אותו. ובזמנו זה היה קצת בעיה, אז אמרו לי, אחרי חודש תחזור, חזרתי אחרי חודש לאנגליה, שחזרתי לשם ישבו איתי, אמרו שיש קצת בעיה עם זה, אבל יש עוד הצעות, אני לא יודע גם אם אתה יודע, זה יוני שאתה באמת, אמרתי לך, חבר קרוב, היו לי הצעות מבלגיה, כי בבלגיה בעצם החוק הזה התאפשר ללכת לשם 3 שנים ולחזור לאנגליה. והחלטנו שאנחנו לא הולכים על הדבר הזה, מכל מיני דברים
איזה
מסוימים.
איזה קבוצות?
בבלגיה, לא זוכר את הקבוצות, אבל גם היו הצעות מהולנד, אם אני טועה שזו הצעה מטוונטה קיבלתי.
אוקיי.
פשוט הדבר הזה לא צלח, לא הסתדר, לא הסתדרו כל הדברים האלו, ופשוט חזרתי לארץ. האמת גם, עוד משהו, האמת גם שהייתי בפורצמוט, בן שר בזמנו היה שם עם אמא שלו, ונפגשתי איתו, כי גלעד הוא בעצם היה סוכן של בן שר שם. אז נפגשתי עם בן שר שם ודיברנו, ובאמת הוא היה אחלה.
הוא שיחק בפורצמוט באותם זמנים?
הוא שיחק בקבוצה באנגליה, לא בפורצמוט. הוא שיחק בקבוצה באנגליה, לא זוכר בדיוק. אבל נפגשתי איתו ועם אמא שלו, ובאמת הם היו ממש נחמדים, דיברנו קצת.
אני רוצה להחזיר אותך לאותם ימים שאתה חוזר הארצה, אתה מגיע לארץ ואתה מקבל הודעה מגלעד קצב שהמעבר הזה לא קורה. אתה יודע, אני בטוח שהתחושות במשפחה זה משהו שקשה לקבל.
אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם היה כל כך קשה, כי הייתי צעיר. וכל פעם מה שנחרה אותי בעצם שהייתי באמת צעיר, זה פשוט תבוא וצחק כדורגל. אני פשוט רציתי רק לצחק כדורגל, לא עניין אותי איפה בגיל כזה. אבל כן, זה היה סוג של אכזבה מסוימת, אבל כשחזרתי לארץ קיבלתי הרבה הצעות. אבל באמת ההצעה הכי... היה לי שתי הצעות מאוד גדולות, שזה במכבי תל אביב ומכבי חיפה. בוא נגיד שהייתי פיסה מלהיות במכבי תל אביב. דיברו איתי אנשים במכבי תל אביב, אז בזמנו זה היה ניר לוין. מאוד רצה אותי, מאוד רצה שאני אבוא ואני אשחק במכבי תל אביב. ואז הגיעה הצעה הרבה יותר טובה, עם הרבה יותר כסף, אני אגיד לך את האמת, הרבה יותר כסף ממכבי חיפה.
שהמועדון גדול, באותם זמנים לא יותר מכבי.
פנימיה, הכל היה באמת ברמה הגבוהה ביותר.
כשקיבלת את ההצעות האלה ממכבי חיפה וממכבי תל אביב, העד התקשורתי עליך היה מפוצץ.
נכון.
היו כאלה שקראו לך יוסי בניון הדור הבא, היית אמור להיות בתפקיד מפתח, היית מיועד לבוגרים. ועשית את המעבר הזה למחלקת הנוער בסוף של מכבי חיפה.
נכון.
כמו שאתה אומר עכשיו, ההצעה הייתה יותר מפוצצת, עשית...
נכון.
איך ילד בגיל הזה מתנהל עם הציפיות הגדולות האלה? אתה יודע, יוסי בניון, והזכרו אותך עם שמון...
אני יכול להגיד לך שגדלתי על יוסי בניון. בוא נתחיל מזה שבאמת גדלתי אותו, גדלתי עליו, ומאוד התרגשתי באמת שבעצם עצם העובדה שמדברים עליי בצורה כזאת, וזהו, אני באמת הייתי בתקופה הזאת פשוט נטו רק לשחק כדורגל, לא נהייתי שום דבר. זה גם מה שהנחה אותי, שוב פעם אני חוזר לאותו קו, זה מה שהנחה אותי, זה מה שהכי אמר לי הגדול, תבוא ותשחק.
שמר אותך קרוב,
שמר אותי מאוד קרוב, תבוא תשחק כדורגל, כל השאר
על הקרקע,
כל השאר אני אעשה, בדיוק, רגליים על הקרקע, כל השאר אני אעשה.
כשהגעת למכבי חיפה, מי דיבר איתך שם? דיברו איתך יעקב שחר, אז היה איתמר צ'יזיק, מישהו מהם דיבר איתך?
הבן אדם הכי קרוב, כאילו בדרגה הכי גבוהה שם, זה היה איתמר צ'יזיק, זה הבן אדם שבעצם הייתי מדבר איתו, והוא בעצם, איתו חתמתי על החוזה, על החוזה הגדול, והוא בעצם זה שהיה מלווה אותי בכל דבר. כשהגעתי לשם, הייתי בפנימיה, בכפר גלים, פנימיה מדהימה, באמת, חבל על הזמן. היה שם איזה מתקן שנקרא מקבי, שזה של מקבי חיפה. וזהו, שם בעצם הכל התחיל.
באיזה גיל הגעת לשם?
בגיל 15, משהו כזה.
איך הייתה השתלבות בפנימיה, ואיך התמודדת עם אחריות בגיל 15?
בוא נגיד לך דבר כזה, היה לי בהתחלה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, כי בעצם לא ידעתי מה זה לצאת מהבית, לא ידעתי מה זה להיות מחוץ לבית, להיות ראשון עד חמישי בפנימיה, ומאוד מאוד היה לי קשה, אני אגיד לך את האמת, אבל שם בעצם התפתחתי, שם גדלתי, שם חינכו אותי שם.
בגרת.
כן, שם התבגרתי, אני יכול להגיד לך שעד היום, אני אתן לך דוגמה מצחיקה, אבל עד היום שאני מתעורר, אני מסדר לעצמי את המיטה, באותו רגע, עוד לא פותח את העיניים, וישר מסדר את המיטה, זה מהפנימיה.
ערכים שלומדים שם.
ערכים, חבל על הזמן.
באמת, בדיוק, כמו שאמרתם, ערכים שלומדים בפנימיה של מכבי חיפה, כפר גלים, אחת הפנימיות הכי גדולות בארץ, מחלקת נוער אדירה. בא לי שתכניס אותי לתוך ההשתלבות שלך בקבוצה הזו, הרי היית עם שחקנים גדולים, בן רייכרט היה שם, שובל גוזלן, שון ויצמן שהצטרף לאחר מכן,
כן.
נטע לוי ועוד המון שמות גדולים. תכניס אותי לחדר הלבשה הזה, הגעת שם לנוער, שנה ראשונה, ומה קורה?
הגעתי לא לנוער, הגעתי לילדים ב' את חייתי
כן,
שם?
אבל העניין הוא שעשית את הקפיצת מדרגה, כי אם אני מסתכל על נתונים בשנים הראשונות שלך, גם שינו לך תפקוד.
כן.
היית חלוץ ועברת לקשר.
היית שחקן הרכב?
בזמנו, היה שם שחקנים ברמה גבוהה.
היה תחרות.
היה תחרות בריאה.
כשאתה עולה, מן הסתם, כשאתה עולה שנה ראשונה לנוער מנערים א',
אני יכול להגיד לך שבשנה הראשונה לא שיחקתי.
נכון, יש קושי להרבה מאוד שחקנים מוכשרים ככל שיהיו. יש להם קושי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת מהנערים א' לנוער, ולמיך היה קשה בהתחלה.
נכון.
אבל בעונה השנייה שלו הוא כן פרץ והוא כן הוביל את הקבוצה הזו. ואני רוצה להתעכב...
איך עשית עם זה? איך התמודדת עם זה?
אני רוצה להתעכב שנייה על הקבוצה הזו. על הקבוצה הזו? על הקבוצה? על השנה, הקבוצה הזאת ששיחקה שנה ראשונה בנוער, עם שחקנים כמו שובל גוזלן,
אסמאיל ריאן, אסמאיל ריאן,
שחקנים מוכשרים שעד היום...
אני יכול להגיד לך את ההרכב, זה ההרכב מטורף, אסמאיל ריאן. רז שטיין, שובל גוזלן, ג'אבר עטה, די קונסטנטיניוס, יובל, אורי צעדו, נברי זייד.
שחקנים שהותוו לקבוצה הבוגרת, זה כאילו היה ברור מאליו שהם יהיו הבסיס של הקבוצה הבוגרת. ואני רוצה לשאול אותך, מה היה סוד קסם בקבוצה הזו? כי הקבוצה הזו עשתה דברים נפלאים באותם שנים.
אני יכול להגיד לך שהיה חיבור באמת מדהים, מחוץ למגרש, זה היה פשוט מאוד, היה חדר הלבשה מאוד בריא, כמו שאומרים, היינו מאוד מחוברים, חלק מהשחקנים בקבוצה גם היו בפנימיה, כך שהיינו ביחד כל היום, תמנו ביחד, אכלנו ביחד, הכל. באמת, זה היה החיבור באמת האמיתי שם, וזה בא לידי ביטוי במגרש. וזהו, אני חושב שהיה לנו קבוצה מטורפת, באמת מטורפת. אני חושב שעד עכשיו אומרים שאנחנו בעצם היינו השנתון הכי טוב שיש.
מה היה סוד קסם להצלחה הכל כך גדולה שלכם? לקחתם שתי עדיפויות, לא שתי עדיפויות,
לקחו דאבל,
דאבל, דאבל, שנה אחרי שנה.
שתי דאבלים ברציפות לקחנו.
והיה דבר כזה ב...
לא, לפי מה שאני יודע, בבדיקה שלי לא היה דבר כזה, גם בקבוצה בוגרת. סטורי. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שקבוצה לוקחת פעמיים שנה אחרי שנה, דאבל ברציפות, לא היה דבר כזה.
מה היה הסוד הקסם?
מה היה הסוד? היו שחקנים טובים, פשוט מאוד, היו שחקנים טובים, היה חיבור טוב, היה אנשים...
מי היה המאמן?
היו לנו כמה מאמנים, אני... אברהם אבוקרט היה, אריק בנאדו, היו מאמנים...
רובן עטר גם אימן שם בנוער, לא? או שהוא היה בבוגרים בשנה...
רובן היה בבוגרים, בנאדו היה, באמת, היו שם מאמנים ברמה גבוהה, וכמובן, התנאים... נעים בחיפה זה משהו שאין דברים כאלו, באמת, זה ברמה אירופאית.
אתה יודע, אנחנו מדברים על הקבוצה והדאבל ההיסטורי הזה, ויש פה פער ענק, פער ענק בין השחקנים שהצליחו לעלות לבוגרים והצליחו להשתלב בקבוצות הבוגרות, בליגת העל, בליגה הלאומית, ושחקנים שהתעדו, נעלמו פשוט. ותשמע, זה היה סוג של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה סוג של נהיה דרך במכבי חיפה, שלא היו משלבים שחקנים באותם שנים. אני חושב שהשחקנים האחרונים שהשתלבו באותם זמנים היה ליאור רפאלוב, אייל גולסה, ואלו השחקנים באמת, בעצם האחרונים שהשתלבו, מאז לא היו שחקנים עד נטע לוי, שדרך אגב היה איתך בקבוצה,
כן.
שלא באמת הצליחו להשתלב בקבוצה הבוגרת. איך אתה מסביר את זה? שיש פער כל כך גדול בין אלו שהצליחו להתקדם לבין אלו שנעלמו?
אני ממה שאני חושב, זה פשוט עניין של מאמנים שפשוט לא האמינו באמת בסגל שהיה לנו בנוער. ושחקנים מדהימים, אני חושב שהיו צריכים לעלות הרבה שחקנים מאיתנו, יותר לשתף, יותר לתת הזדמנויות, וזה לא קרה. זה הדבר העיקרי.
כשאתה אומר מאמנים שלא האמינו, היה מאמן באותה תקופה ראובן עטר, שאם אני לא טועה, הוא נתן לך את הצ'אנס הראשון בבוגרים? יכול להיות, תקן אותי אם אני טועה.
ראובן היה...
או ראובן או אריק בנאדו?
לא, אריק בנאדו בעצם, אני חושב שאני אגיד לך, אני אספר לכם איזה משהו קטן, אני חושב שמבין המאמנים באמת שהכי השפיעו עליי מאז שהגעתי למכבי חיפה, זה באמת אריק בנאדו. אמנם הוא היה איתנו 10 מחזורים, אבל הוא עשה דברים מדהימים איתנו בנוער.
הדאבל רשום על שמו, כי הוא סיים איתכם את העונה.
כן, הוא סיים איתנו את העונה, ואני חושב שאריק בנאדו באמת מאמן ברמה מאוד גבוהה, מאוד יסודי, הוא מאוד יסודי. ואני מאוד מאוד אהבתי אותו, ומאוד השפיע עליי בהרבה דברים. ואני באמת שמח שהוא היה חלק מהמסע שלי, מה שנגיד, שנקרא.
הוא הלך אחרי זה לבוגרים?
כן, אריק בנאדו אחרי זה היה לבוגרים.
מי נתן לך את ההופעה הראשונה בבוגרים בעצם?
בבוגרים...
סטויאנוביץ' הוא לימן?
סטויאנוביץ' נתן לי בגביע, כן, בגביע הטוטו. אני טועה, אבל כמובן שלאימונים הייתי עולה די הרבה. הייתי די הרבה בבוגרים שם באימונים, והתאמנתי, ובאמת הראיתי את מה שיש לי, את היכולות שלי, וזהו.
היית שם עם שחקנים כמו גוסטבו בוקולי, יניב קטן, דקל כן. קיינן.
איזה שמות אז היו במכבי חיפה.
מי הדמות שהשפיע לך יותר מכולם?
אני יכול להגיד לך שיניב קטן, אין... זה בן אדם שאתה יושב איתו בחדר הלבשה, ואתה פשוט, אתה אין לך מילים, אני מעריץ אותו, באמת אני מעריץ את יניב קטן, ויש מלא סיפורים איתו ועם אייל משומר, שזה יום אחד עליתי לאימון, כשהייתי בבוגרים, עליתי לאימון, וכזה יניב קטן מאחוריי, ואני מקבל איזה כפה, אני מסתובב, אני רואה את קטן, אני אומר לו, מה קטן? הוא אומר לי, לך כבר לחדר כושר, ילד. הוא רואה, אני כולי צנום, לך כבר לחדר כושר, ילד.
יופי, צנום, רזה, לא יודע, זה גנטיקה.
כן, אז זה היה איזה קטע מצחיק, אבל באמת, היה אימונים ברמה מאוד גבוהה. אתה מגיע לאימון, אין דברים כאלו, באמת, אין רמות כאלו.
מה היה מיוחד בו ביניב קטן? אני זוכר,
אני זוכר. הצליח
והיה סמל כזה גדול במועדון.
אני זוכר את זה.
כן, תהנה, אביון.
אין מה, תענה, אני אשאל אחרי זה.
וואו, הוא סמל מניג, עד
הוא
היום.
הוא מניג. זה, ככה הוא נולד, זה האופי שלו, הוא מניג. הוא סחף את כולם אחריו, אתה מבין? זה באמת מה שהיה, הוא מאמן. הוא סוג של מאמן במגרש, אתה מבין? זה אחד הדברים שבאמת הפיינו אותו.
והיום חסר ככה.
והיום הוא מאוד חסר, אני חושב. ובאמת, זה אחד הדברים שהפיינו אותו, וזה מה שתמיד רציתי ללמוד ממנו. אתה יודע, את ההנהגה הזאת, אתה מבין? זה אחד הדברים הכי חזקים אצלו.
תודה, יניב קטן, אם הוא היה בתוך המועדון, אני מאמין שהמון שחקנים צעירים בתוך המועדון היו משתלבים, אבל גם אריק בנאדו כשהאימן את הבוגרים, וגם ראובן עטר הם שחקנים שגדלו בתוך המועדון לערכים שלהם, ואני כן חושב שבאותם שנים הם היו יכולים לייצר הרבה יותר שחקנים ממה שהם הצליחו באמת לעלות לבוגרים.
מסכים לכל מילה.
אבל בוא נשאר רגע על יניב קטן, כי אני זוכר לפני המון שנים סיפרת לי איזה, אז באותם זמנים, היית בן 17 וזה היה בדיוק התקופה הזו שכולם היו רכבים של לונדה במכבי חיפה, והיה איזה סיפור שאני רוצה שתספר אותו.
טוב, בעניין של הרכב ושל כל אחד שמקבל אותו, אני, היה לי איזה סיפור קטן עם מכבי חיפה, הם אמרו לי, אתה רוצה אוטו? ביקשתי אוטו מהם, כי אני ראיתי שכולם יש, וכל אחד יש את ההונדה שלו, וזה, ביקשתי אוטו, אבל לא היה לי רישיון בעצם. כן, לא היה לי רישיון. אמרתי לו, אני רוצה בשביל אחי. אין לך רישיון, אתה לא תקבל.
מבקש אוטו ואין לו רישיון.
הלכתי לאיתמר צ'יזיק.
למה לא ביקשת נהג?
הלכתי לאיתמר צ'יזיק, הוא אומר לי, אתה רוצה אוטו? אין בעיה. יש לך, היה איזה מישהו מחיפה, שעושה שיעורי נהיגה. לך תעשה שיעורי נהיגה, אנחנו משלם הכל, תקבל אוטו. לא עשיתי זה. לא עשיתי זה, התעצלתי. ובעצם לא קיבלתי אותו, מה עשיתי במכבי חיפה, זה סיפור מצחיק, ונתנו לי את כל האמצעים, אתה יודע, תשלום, מה שאתה רוצה, תבוא, תעשה, פשוט התעצלתי ולא עשיתי את זה, זה ככה, זה הסיפור הקטן הזה על כל הרכבים.
נשאר שנייה, באמת לרגע האחרון במכבי חיפה, כי הם במשך עשור לא מצליחים להביא אליפות בעצם, כמעט ולא זוכים בתארים חוץ מהגבי האחרון עם הנוטו עם יוסי בניון. יש שם כישלון טוטלי. ואני רוצה שתראי, מנקודת המבט שלך, אם תוכל להסביר או להגיד מה בערך לא מתחבר שם או לא קורה מהזווית שלך.
קודם כל אני יכול להגיד לך שאני בזמן האחרון, אני די עוקב אחריהם, עוקב ומסתכל. אני חושב שזה עניין של מאמנים ודברים פשוט לא התחברו שם. פשוט מאוד.
אבל עשור?
דברים לא התחברו שם.
כן, בסופו של דבר מאמנים מתחלפים בקצב מסחרר לאורך שנים בכדורגל הישראלי, וזה לא רק אצל מכבי חיפה. לבוא ולהגיד,
המאמנים השני... הרבה לחץ, הרבה לחץ יש שם, הרבה, המון המון לחץ יש שם.
לחץ יש בכל מועדון.
במכבי חיפה זה לחץ. זה לחץ אמיתי, שעשור וקהל עצום, ועשור שאין שם אליפות. אבל אני אתך משהו, אני חושב שהשנה הם יקחו את זה בגדול. זה מה שיש לי להגיד לכם לגבי מכבי חיפה.
קווה בשבילהם?
תשמע, אנחנו עוברים לחלק הפחות משמח בקריירה שלך.
לפני זה אני חייב לשאול אותו, יוני. לפני שעזבת את מכבי חיפה, כאילו, כשבאת לעזוב, האם ציפית להתנהלות אחרת של המועדון מולך?
ממש לא. נהגו אותי בצורה הכי יפה שיש. נתנו לי את ההזדמנויות. אני יכול להגיד לך ש...
הם לא באמת נתנו לך הזדמנויות, כי אם אני מסתכל על הנתונים בשנה השנייה או השלישית שלך כחריג גיל במכבי חיפה, עשית שתי משחקים בגביע הטוטו, דקה, משחק אחד עלית דקה 70 ומשהו, משחק אחר עלית בטיפה קצת יותר ממחצית כן. בערך. לא באמת קיבלת הזדמנות שווה.
אני אגיד לך מה, שאני אומר הזדמנויות, עצם העובדה שהם השילו אותי, כן? אבל עדיין הייתי שחקן שלהם, הם עדיין חשבו שאני באמת פוטנציאל. שם זה בעצם התבטא הדבר הזה. השילו אותי כמה וכמה פעמים, להפועל הפולה, ופשוט החזרה שלי הייתה קשה, כי שוב פעם היה לחץ ומאמנים אחרים, ומאמן כזה אוהב אותי, ומאמן כזה לא אוהב אותי, זה כל העניין.
כשהשילו אותך להפועל הפולה, הכוונה הייתה שבסוף העונה אתה חוזר לקבוצה
כן,
בוגעת של מכבי
כן,
חיפה?
כן, כן, כן.
מי היה מאמן מכבי חיפה לפני שעזרת?
מכבי חיפה, אתה... וואו, אני חושב שאלישה לוי, אני חושב.
אלישה לוי?
כן.
אתה יודע, בהפועל הפולה עשית פחות מחצי עונה, אם אני לא טועה. עשית קדם אימונים, כמה משחקים,
וקרה
נורא מכל, קראת את הרצועה צולבת בפעם הראשונה, כל שחקן שזה קורה לו חרב עליו עולמו.
נכון.
איך הרגשת באותם ימים?
קודם כל, את הפציעה הזאת, אני לא אשכח כמובן, אני זוכר כל פרט ממנה, זה היה משחק נגד בני יהודה, שעוד הם היו בליגה הלאומית, פשוט אני זוכר גם מי נתן לי את המכה, זה היה בורלה, לא שכח, בורלה נתן לי מכה ברצועה הצידית, וכזה, לא באמת ידעתי מה זה הפציעה הזאת, לא הכרתי את הפציעה הזאת, אבל הרגשתי שקרה משהו, קרה משהו בברך, הייתה תזוזה שם, כמובן שקמתי ויצאתי החוצה לטיפול, אחרי זה חזרתי לשחק, רציתי לחזור לשחק, חשבתי שהכל בסדר. אני פשוט בא לדרוך על הרגל ואני עם כאבים מטורפים. וישר סימנתי שאני חייב לצאת, ועדיין לא ידעתי מה בעצם, כאילו מה עצם הפציעה, כמה החמורה היא. ברגע שידעתי כמה חמורה
היא... אתה עושה, שולחים אותך בעצם ל-MRI.
שולחים אותי ל-MRI, כן.
אתה מבצע את הבדיקה ומגיע דיאגנוזה.
אני כן, אני מבצע את הבדיקה, רואה שזה בעצם MCL, שזה בעצם MCL זה רצועה פנימית, שזה לא כזה קריטי. אמרו לי חודש, חודש וחצי תחזור. עשיתי את השיקום שלי באפולה, אחרי חודש וחצי חזרתי, עדיין לא חזרתי פרש. אני חייב להגיד לכם, לא חזרתי פרש, עדיין הרגשתי קצת כאב, אבל זה היה חזק ממני, ולא ידעתי בעצם מה זה הפציעה הזאת, עדיין, מה ההשלכות שלה. זה היה אימון ביום שבת, אני לא אשכח את זה, עליתי עם סוג של מגן ברך כזה.
בדרך כלל אני רוצה להגיד שאת ה-MCL, את הרצועה הפנימית, עושים כטיפול שמרני, לא מנתחים, ובגלל זה אמרו לו חודש, חודש וחצי, והוא נכון. חזר למסלול הרגיל שלו.
נכון. אוקיי, אז אחרי חודש וחצי, חזרתי לאימון, זה היה ביום שבת, במוצש, חזרתי לאימון, לאימון הזה, עליתי עם המגן ברך, כדי לשמור על הברך קצת, זה היה לקראת סוף האימון, שפשוט רצתי אחרי כדור, והרגל שלי נתקעה בדשא, ואז שם באמת קרה נורא מכל, שקראתי לגמרי את הרצועה בברך, וצעקות ובכי, והלכתי באופן אוטומטי, שלחו אותי עם אמבולנס, כמובן לבית חולים, ומשם זה התגלגל והתגלגל, וזה היה פשוט באמת תקופה,
כמה זמן לקח השיקום?
שנה. שנה של שיקום, שנה של טיפולים, שנה של אי-ודאות, שנה של המון המון כאבים ובכי ומחשבות.
איך נודעת בפן המנטלי עם הפציעה הזאת?
אני יכול להגיד לך שאני, מבחינה מנטלית, אני די חזק. אני חייב לך את האמת, אני די חזק. אני חשבתי תמיד מה יהיה הלאה, מה יהיה שאני אחזור, הדברים החיוביים יותר. כמובן שהייתה לי תמיכה מהבית, תמיכה בזמנו זה הייתה בת זוג שלי, אבל אשתי כיום, שהיא באמת... עזרה לי בכל דבר אפשרי. וזהו, אחרי באמת תקופה, זה עבר די מהר. אחרי תקופה מסוימת, אחרי שנה וקצת, חזרתי ובגדול.
חזרת לא להפועל אפולה?
לא חזרתי להפועל אפולה, עברתי ליבנה, אם אני לא טועה, כן, ליבנה.
חשבת שתחזור מאפולה למכבי חיפה, לא?
אתה יודע, זה מזל.
זה הייתה המחשבה הראשונית.
כן, כן.
כי הרי היית עדיין שייך למכבי חיפה באותם ימים, לא?
כן, אבל בזמנו זה היה השנה האחרונה שלי בחוזה.
שנה אחרונה.
שנה אחרונה שלי, והם לא רצו לחדש את החוזה, ואני קיבלתי את זה. אני קיבלתי את זה.
חוזה של 5 שנים שהסתיים לו.
כן. ואני קיבלתי את זה, והמשכתי הלאה.
אבל פה זה באמת תפנית בקריירה שלך, כי היית עד הרגע הזה כוכב בלתי מעורר, גם כשהגעת להפועל אפולה, הגעת בכל תרועה.
כן.
העיר עמדה אדום לקראתך, פרסו שטיחים אדומים, ואתה יודע, מי חלה אותה הגיע לעיר.
חייב להגיד שהם קיבלו אותי בצורה מדהימה, באמת, האנשים שם באפולה, זה חבל על הזמן, זה בית.
בית של מכבי חיפה.
כן.
בית שני.
אתה יודע, אני לא רוצה להתעסק כל כך בשאר הקבוצות שהיית בהם, כי אותי זה לא כל כך מעניין, אבל לאחר הפציעה הראשונה, הצלחת לחזור, בוא נקרא לזה לטלם מעט, אבל מאוד מהר הגיעה הפציעה השנייה.
כן, מאוד מהר הגיעה הפציעה השנייה, שבעצם בפציעה השנייה שלי, אני שחקתי בבית שאן. בליגה א', שחקתי בבית שאן, זה המשחק בדבריה, שחוויתי את הפציעה שם, אז בזמנו זה היה המאמן של דבריה, זה היה אילן סוויסה, זיכרונו לברכה. בפציעה השנייה שקיבלתי, שבעצם קרה לי מה שקרה, שעליתי לכדור גובה ונחתתי, כבר ידעתי מה קרה לי. ושם באמת התפרצתי בבכי, שחבל על הזמן, ואני לא אחזור לשחק יותר. והאמת שזה היה ליד דקה, ואילן, באמת אילן בא וניחם אותי, ואמר לי, תחזור בגדול.
אתה ידעת? שזה צולבת, כי זה לא היה באותו הרגיל.
אני ידעתי.
הפציעה הזו קצת מטעתעת, לפעמים אתה יודע, אתה אומר...
אני הרגשתי, אני ידעתי מה זה, הרגשתי את הברך שלי פשוט מתפרקת, מתרסקת, ובכי גדול.
שעוברים את זה פעם ראשונה, מרגישים את זה בשנייה.
כן, בכי גדול, חבל על הזמן. פשוט אני, לקחו אותי לחדר הלבשה, והטלפון הראשון זה היה לאח שלי, ואף אחד לא היה בחדר הלבשה, ואני מתקשר אליו, ואני בוכה, והוא לא מבין מה קרה, מה קרה, והוא אומר לי, אמרתי לו, זהו, אני סיימתי, אני סיימתי לשחק יותר. הוא אומר לי, מה קרה? והסברתי לו שבעצם, זהו. אני פשוט נפצעתי במשחק, ואני הרגשתי שהברך שלי התפרקה, ואני לא רוצה לחזור לשחק יותר. זה היה רגע מאוד, מאוד קשה.
פה הפן המנטלי נכנס לתמונה.
משחק חזק.
משחק חזק, ובפעם הראשונה כשאתה חוזר מפציעה כזו, אז אתה מרגיש הכי חזק בעולם, כאילו ניצחת את עצמך. ובפעם השנייה שזה קורה, לא הרבה שחקנים הצליחו לחזור, באמת, כי יש לנו שחקנים כמו רוסן ברסקי, אם אני לא טועה, אמי אטגה שעבר את אותה פציעה פעמיים.
מאור בוזגלו.
ומאור בוזגלו שעבר את הפציעה הזו גם כמה פעמים, אם אני לא טועה, 3 פעמים.
זה הפציעה הכי קשה בכדורגל, אתה חושב?
ללא ספק. ללא ספק זה הפציעה הכי קשה. פציעה שמאוד מאוד קשה לחזור ממנה. מאוד מאוד קשה לחזור ממנה. וראה כדוגמה כמאור בוזגלו. פשוט מאוד. בוזגלו מאוד מאוד מתקשה לחזור ממנה, וזה ההוכחה הגדולה.
אני רוצה להתעסק בפן המנטלי יותר. איך אתה מרגיש? מה התחושות? התקשרת לאחיך ואמרת לו שאתה לא רוצה לחזור לכדורגל יותר, אבל בכל זאת, ניסית לחזור לשחק.
כן, היה לי תקופה מאוד מאוד ארוכה אחרי הפציעה הזאת, שבאמת ניסיתי לחזור והוצאתי את כל מרב כספי שהיה לי כדי לחזור. הייתי אצל הרופאים הכי טובים, אצל המנתחים הכי טובים, באמת, וניסיתי באמת לחזור, אבל זה הכריע אותי, מה שנגיד.
המועדונים לא עזרו בשיקום?
בית שען פחות. לא עזרו לי, אבל התעסקתי, פשוט לא התעסקתי בזה, רציתי, אני באמת לקחת את זה על עצמי, ובאמת לנסות לחזור לשחק, כי זה באמת מה שאני אוהב לעשות. וכן, ניסיתי לחזור לשחק, נסעתי, התאמנתי קצת באימונים אישיים, ועד כמה שאפשר, פשוט אבל זה הכריע אותי. היה לי ממש כאבים בברך ש... הרגשתי שזה לא יכול
להמשיך. אתה יודע, היה לך סיוע נפשי, יועץ מנטלי, פסיכולוג ספורט שדיבר אותך בתהליך הזה?
שזו שאלה אדירה בעיניי, שחקן כזה, שנפצע בפעם השנייה, הכדורגל זה הדבר היחיד שהוא יודע, חייב שיהיה לידו יועץ מנטלי, פסיכולוג, שיעבור איתו את הדרך הזו, ושיהיה כליווי צמוד,
חובה, אנחנו
ב-2020. היה לך דבר כזה?
אני יכול להגיד לך שהייתי אצל אילן בחר.
21.
הייתי אצל אילן בחר, הייתי אצלו פעם אחת. הייתי אצלו פעם אחת, ו...
יקר, הוא היה יקר.
יועץ מנטלי.
כן, הוא סוג של יועץ מנטלי, אבל לא יודע, לא התחברתי לזה כל כך. אני לא מכיר את התחום הזה, ולא התחברתי לזה כל כך. אז זה היה פעם אחת ולא הלכתי, אבל אני יכול לספר לכם ש בוא נגיד ככה, אחראים שאחרי מאוד 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 קשים, לא פשוטים. אני לא יודע אם אתם ראיתם איזה כתבה עם עידן ורד, מה שהוא עובר והסיוטים שהוא עובר.
התקפי חרדה,
זה לא מאמינים, אתם לא מאמינים כמה הזדהיתי איתו, באמת. בן אדם שאוהב את הכדורגל באמת, אבל באמת זה מאוד 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 קשה, מאוד 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 קשה. עברתי תקופה מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד לכם שאני לקראת הסוף, לקראת סוף התקופה הזאת, אני עדיין קצת שקוע בדברים האלו, אבל אני באמת לקראת הסוף, לקראת סוף התקופה מאוד מאוד קשה הזאת.
טוב, לאחר הפציעה השנייה לקחת החלטה גדולה ואמרת, אני עם הכדורגל סיימתי. איך באמת לוקחים החלטה כזאת?
אז אני אכניס אתכם באמת לחדר חדרים, איך באמת לקחתי את ההחלטה הזאת.
במי נעזרת? האם היית שלם בהחלטה?
הייתי מאוד מאוד שלם בהחלטה הזאת, עם הרבה מחשבות. כמובן שדבר ראשון שעשיתי זה באמת להגיד למשפחה שלי, שזה היה רגע מאוד 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 קשה.
פנו אליך גם ערוצי תקשורת, אמרו לך, בוא תפרוש, בוא תדבר.
פנו אליי, פנו, רצו שאני באמת אדבר בערוץ הספורט, רצו שאני אבוא וספר את הסיפור, שאני אפרוש שם, שאני אגיד את הדברים האלו, אבל פחות עניין אותי, לא רציתי להתעסק בזה, רציתי באמת לבוא ולשתף את המשפחה שלי, והדבר הראשון שעשיתי זה, לקחתי את האוטו שלי ונסעתי לבית של אחי, ואף אחד לא אדם ההחלטה הזאת, אף אחד, רק אני עם עצמי, נסעתי אליו, ופשוט שהגעתי אליו, אני יכול להגיד לך שאני בחור מאוד, מאוד רגיש, פשוט נסעתי אליו ואמרתי לו שאני, זהו, שאני פורש, אמרתי לו שאני מצטער, למה אמרתי לו שאני מצטער? כי באמת זה היה חלום שלי, והיה חלום שאני, חלום שלו, באמת אני אהיה שחקן גדול, ואני מאוד רציתי לפרנס את המשפחה שלי, ולתת להם כל מה שהם באמת, כל מה שהם רוצים ומעבר לזה. אז זה היה קטע מאוד מאוד מרגש, התחלתי לפקוד, ואמרתי לו שאני פורש, שאני לא יכול לעשות את זה יותר, וזהו, הוא גם בחי איתי כמובן, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש.
אין מצב שהיית יכול לדחות את הפרישה.
הרי הוא היה רק בן 23.
רק בן 23.
בפרישה, שזה טירוף, זה
מטורף.
זה היה חזק ממני. זה מה שהרגשתי, זה מה שבאמת, קיבלתי החלטה מאוד קשה, אני אגיד לכם שחשבתי על זה המון המון, וזו החלטה מאוד מאוד קשה.
הרי כל הדרך הזו, אתה בליווי רפואי, מהדרג הבכיר של
נכון.
של הפיזיותרפיסטים, של המומחה בערך, פציעות כן. ספורט, והרי לא אמרו לך בפירוש שאתה לא יכול לחזור לשחק.
לא.
הרי זה היה הפן המנטלי שבא ואמר, אני מפסיק לשחק כדורגל.
סוג של, אבל איך
או אומרים... או שהגוף הכריע בעצם.
איך אומרים, הבן אדם, הוא מכיר את הגוף שלו הכי טוב. ואני ידעתי שאני פשוט לא יכול לחזור לשחק. זה, אוקיי, אז חודש אני מרגיש טוב, וחודש לאחר מכן יש לי כאבים בגיד הפיקה. אז זה דברים שלא, פשוט לא אכלתי לעשות אותם, ועדפתי באמת לפרוש. זאת הייתה ההחלטה העיקרית שלי. זה הכל.
האם נראה אותך חוזר לכדורגל בתור מאמן, או כל תפקיד אחר?
וואו.
מתבקש.
אנחנו מתחננים.
מתבקש מאוד.
מתבקש שתוביל את הדור הבא, הדור הצעיר. זה משהו שמעניין אותך?
אני אגיד לכם משהו. בארבע שנים האלו, ארבע, חמש שנים האלו, אני פשוט אמרתי לעצמי שאני לא רוצה להתעסק בכדורגל, לא רוצה לשמוע כדורגל, לא ראיתי כדורגל. לא ראיתי כדורגל בארבע, חמש שנים האחרונות. שום דבר. לא ליגה ישראלית, לא אנגליה, כלום. מהסיבה היחידה שפשוט זה כאב לי. כאב לי, אני אגיד לכם את האמת, אני אמיתי.
סלדת מכדורגל.
כן, אני אמיתי, אני באמת, לא אכלתי לראות שחקנים ששיחקו איתי, ואני רואה שאני נמצאים במקום אחר, ואני במקום אחר. מאוד מאוד כאב לי, כי הרגשתי שאני גם יכול להיות איפה שזה, ואני מאוד מאוד שמח בשבילם, כן? אבל מאוד מאוד כאב לי על הנושא הזה, ולא ראיתי כדורגל בגלל זה 4-5 שנים, ושתף שאתה שואל אותי את השאלה, אם אני רוצה להיות מאמן או משהו כזה, כרגע זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, באמת, זה לא מעניין אותי כרגע, אבל כמובן שאני לא פוסל כלום, אני עוד צעיר, ומי יודע, אולי אני אחזור, האמת, אני אגיד לכם, אני אספר עם סיפור, אני כרגע משחק בליגה ג' בשביל הפן, בשביל הכיף, אני משחק מדי פעם.
באיזה קבוצה?
בשיקון ותיקים אני משחק, ברמת גן. מדי פעם אני משחק, אז ככה שזה עדיין שם, אין מה לעשות.
סיימת עם התביעות?
הכל נגמר, ברוך השם. ברוך השם, הכל נגמר. זה באמת אחד הדברים ש... 4-5 שנים לא ראיתי כלום, לא שמעתי כלום, לא רציתי.
תן לנו איזה טיפ לחבר'ה הצעירים, לשחקנים הצעירים.
וואו, אני יכול...
גם לגבי הפציעות, גם לגבי ההחלטות.
כל מה שעברת בקריירה.
אני אגיד לכם משהו, אני המון 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 זמן... שאני מחפש במה, כדי באמת שישמעו אותי, ושאני באמת במיוחד, במיוחד לבני העדה, שהרבה הרבה 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 מבני העדה מתפספסים סתם, סתם, אבל הם מתפספסים במעבר הזה בגיל 17, 18, שמגיעים לצבא, שמתפספסים שם, והכל בגלל, אין תמיכה,
בירוקרטיה, בעיות טכניות שאי אפשר באמת, כספורטאי לבד, להתמודד עם כל הדברים האלה, הרי שאתה לוקח עליך אחריות מאוד גדולה. יש עליך גב שלם שאתה לוקח איתך כשחקן, וכשאתה נכנס למסגרת צבאית,
זה לא תלוי רק בהם, אז אפשר להגיד.
בוא, אני אגיד לכם משהו, יש גם, יש איזה עניין חברתי, שנמצאים באיזושהי אוכלוסייה מסוימת, אוקיי? שמאוד קשה להם לצאת ממנה, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים שמעכבים אותם. יש הרבה פיתויים. אני יכול להגיד לך שזה בגיל צעיר, ויתרתי על הכל. ויתרתי על הכל. אין כזה דבר שאני לא חוזר הביתה בשעה 8-7. אין כזה דבר. היום באיזה שעה אנשים חוזרים הביתה, תגיד לי. זה טירוף מה שהולך בחוץ. אז באמת אני מפה, אני מקווה שכל הצעירים ישמעו את זה.
תקל למסך, דבר אל המסך.
אני מקווה שכל הצעירים באמת ישמעו את זה. שאם אתם אוהבים משהו, תלכו עליו בכל הכוח, חבר'ה. תוותרו, אם יש ויתורים, יש הרבה דברים, אבל בסופו של דבר זה משתלם. זה באמת מה שיש לי להגיד להם, כל החבר'ה הצעירים.
מיכה לאוטה, תודה ששיתפת אותנו בסיפור המעורר השראה שלך. המון תובנות קיבלנו פה. אנחנו רוצים להודות לך שבאת.
שמחתי מאוד להיות פה.
אנחנו מאחלים לך המון הצלחה בהמשך הדרך.
תודה רבה.
מקווים שגם תישאר בספורט, כי אתה מודל לחיקוי שאין דברים כאלה.
מאוד.
תודה, תודה רבה לכם.
אז אנחנו היינו בקסטייג' בפרק הראשון שלנו. היה לנו כיף גדול, אלי, תודה לך.
תודה יוני, תודה מיכה.
תודה רבה חברים יקרים. תודה רבה.
בקסטייג', Remember the name.